שלום לכולם, אנחנו נדבר בהרצאה הקרובה על טרנספורמציה דיגיטלית בערים חכמות. אני אילן אלתר, עם ניסיון רב מאוד בעולמות ה-IT, המובייל והייצור, מומחיות רבה בעולמות האסטרטגיים, עם הרבה מאוד לקוחות, עשרות לקוחות מרוצים במדינת ישראל. אני מחברת מנכ"ל ובעלים חברת אלתרנט, שעוסקת בייעוץ אסטרטגי וניהול פרויקטים מורכבים. בעשרות לקוחות ברחבי מדינת ישראל ובעולם כולו. אנחנו נדבר היום על מהי עיר חכמה, מהי דיגיטציה, מהי טרנספורמציה דיגיטלית בעולם של ערים חכמות. אז מהי בעצם עיר חכמה? אז יש דיון רחב מאוד על העולם של ערים חכמות, מה זה בעצם עיר חכמה. עיר חכמה, מסתכלים עליה כעיר שיש בה טכנולוגיה, עיר שיש בה פחי אשפה, מצלמות, מערכות השקיה, לחצני מצוקה, אבל יש בלבול גדול מאוד בין המושג עיר חכמה לבין המושג דיגיטציה. אז מה זה בעצם דיגיטציה? כשאנחנו מדברים על טרנספורמציה דיגיטלית או על דיגיטציה, אנחנו מדברים בעצם על לקחת את כל התהליכים הארגוניים, מה שקיים היום בתוך הארגון, ולהפוך אותו להיות, תהליך ממוחשב. תהליך ממוחשב זה תהליך שאני מדחיל אותו באמצעות טופס דיגיטלי, יש איזשהו workflow מאחורה, והוא מחליף לחלוטין את כל הניירת שהיום אנחנו משתמשים בה. והקורונה בעצם היוותה מנוף לקידום הטרנספורמציה הדיגיטלית במגזר המוניציפלי, בצורה שבעצם לא זכינו לראות אותה במהלך השנים האחרונות, כמו שזה קרה בעקבות הקורונה. בקורונה יש יתרונות ויש חסרונות, ואנחנו נדבר על איך הקורונה עזרה לנו לקדם את הטרנספורמציה הדיגיטלית ברשויות מקומיות במדינת ישראל. אם אתם מכירים את התמונות האלה שאתם רואים, אלה תמונות שהגיעו מסדרה שנקראת Black Mirror, שהיא סדרה טלוויזיונית שהייתה בשנים 2011 עד 2019, שבעצם היא ספק מדע בדיוני, ספק סאטירה, ספק קומדיה שחורה, כל פרק דיבר על מציאות שונה, והיא עסקה בהשלכות של אורח החיים המודרני והטכנולוגי על עתיד האנושות וערכיה. ובעצם הקורונה, מה שהיא עשתה לנו, היא הביאה אותנו לעולם שבכל אותם פרקים שראינו בסדרה, מראה שחורה, אף אחד מהם לא דיבר על מה שאנחנו בעצם הגענו אליו בעקבות הקורונה. אז אם לפני הקורונה היינו רגילים ברשויות המוניציפליות לעבוד בעבודה משרדית, פתאום התחלנו לחשוב על איך עובדים מהבית. אם היינו במקומות שלא היה מגבלה של מספר עובדים במשרד או בחדרי ישיבות, הגענו למקום שבו אנחנו מדברים על קפסולות. פתאום הפכנו מניהול מבוסס שעון נוכחות לבעצם ניסיון לבצע ניהול מרחוק של הכוח אדם. קבועי הזמן הארוכים שהיו לפני הקורונה פתאום השתנו, היום אנחנו צריכים את הכל כאן ועכשיו. ואם היה לנו פגישות אינסופיות בעולמות טרום הקורונה, היום הווידאו קונפרנס שמגביל אותנו, הזום שמגביל אותנו ל-40 דקות, בעצם גרם לנו לייצר תהליכים שהם הרבה הרבה יותר קצרים. אז יש לנו, כמו שאמרתי, הרבה מאוד יתרונות והרבה מאוד חסרונות שקידמו אותנו בעקבות הקורונה. החסרונות הם, התקציב הרשותי הוא קטן. אם לפני זה היו הכנסות רבות מאוד לרשויות, היום חלק מההכנסות האלה קטן, גם חלק מההוצאות של הרשויות גדל. הנושא של בידוד, סגירת מחלקות, הפריע לקידום הדברים ברשויות, המצב הכלכלי של הרשויות הוא הידרדר. הרשויות קיבלו אין סוף של משימות חדשות והן חיות בעולם של אי ודאות. אבל לצד כל החסרונות האלה, אסור לשכוח גם את עולם היתרונות. היתרונות שבעצם יש לנו זה שהדיגיטציה התקדמה מאוד בעקבות הקורונה. קיצור של תהליכי קבלת החלטות, החלטות שהיו נלקחות לפני זה במהלך של שבועות, חודשים, ואולי אפילו מעבר לזה, פתאום הפכו להיות החלטות שנלקחות בדקות או בשעות. התושב שהיה רגיל להגיע לרשויות, ונדרש היה להקים מרכזים כדי לתמוך בתושב, לקבל את התושב, לתת פתרונות לתושב, היום גם התושב מעדיף לא להגיע לרשות, הוא מעדיף לקבל את כל השירותים מרחוק. הכנסנו טכנולוגיה לרשויות כדי לשרת את התושבים. הכנסנו מערכות מבוססות BI, הכנסנו מערכות מבוססות GIS, מערכות גיאוגרפיות, ובעצם החזון שדיברנו עליו כבר בשנים האחרונות, חזון של תושב 360 מעלות, בעצם הוא מתממש לנו מול העיניים בעקבות הקורונה שהגיעה אלינו. אז מה הרשויות עשו בהתחלה? בהתחלה הרשויות, כשהם הבינו שהן חייבות להיכנס לעולם של טרנספורמציה דיגיטלית, מה שהם עשו בהתחלה, הם נכנסו לדברים היותר פשוטים. הם רכשו עמדות קצה ניידות, הם חיברו את העמדות קצה ואת העובדים מהבית אל הרשת הארגונית מרחוק. הם התחילו לטפל בנושא של ניהול מבוזר, ניהול של הכוח אדם כשהוא לא נמצא במשרד, כשלא רואים אותו. קצת דשבורדים לניהול הקורונה, קצת דיגיטציה, קצת מגני פלסטיק, עבודה בקפסולות. זה היה שלב א' שבו הרשויות נכנסו לעולם של דיגיטציה. אבל מכיוון שהקורונה איתנו בחודשים הקרובים, וסביר מאוד להניח שגם בשנים הקרובות, אין מנוס אלא לחשוב על ההמשך, איך אנחנו ממשיכים הלאה. אז הפתרונות שהרשויות מממשות היום כחלק מטרנספורמציה דיגיטלית נוספת, זה בעצם דפי מידע מרכזיים שכל המידע שהתושב צריך נמצאים במקום אחד מרכזי. אם עד היום היינו צריכים לחפש את כל הדברים האלה ברחבי אתרי האינטרנט של הרשויות, היום הרשויות הן הרבה יותר דיגיטליות, הן הרבה יותר מבינות שהן צריכות לאחד את הדברים האלה, והן צריכות לתת את השירות בצורה נגישה ככל האפשר, בצורה שהתושב ימצא את הדברים בצורה קלה. עברנו להתחיל לעבוד עם טפסים דיגיטליים, עדיין אנחנו עובדים בטפסים דיגיטליים שאין להם גישה אל המערכות הארגוניות. המשמעות של טפסים דיגיטליים שאין להם גישה למערכות הארגוניות, זה שבעצם אנחנו ממלאים טופס דיגיטלי, והטופס דיגיטלי הזה נוסע למישהו ברשות, נשלח במייל למישהו ברשות, אבל לא מעבר לזה, הוא לא פותח תהליך ארגוני בתוך המערכות הארגוניות. אנחנו נמצאים היום במצב שבו אנחנו ניגשים לטפסים שיאפשרו לנו גם פתיחה של תהליכים בתוך המערכות הארגוניות. הרשויות התחילו להתקין מערכות לזימון תורים, מערכות לשירות באמצעות צ'אט, דברים שאנחנו רגילים אליהם בחברות עסקיות, חצינו פתאום את הגבול ואפשר לעשות את זה גם ברשויות מקומיות. מענה באמצעות שיחות וידאו, לא צריך כל דבר לעשות אותו באונליין, פנים אל פנים, אפשר לעשות הרבה דברים באמצעות שיחות וידאו. באמצעות צ'אטבוטים, צ'אטבוטים כלים שמאפשרים לנו לתת שירות לתושבים, גם בצורה שכוללת בתוכה אינטליגנציה מלאכותית. נושא של טפסים דיגיטליים שדיברתי קודם, השימוש בטפסים דיגיטליים גדל משמעותית בעקבות הקורונה. ובעצם, כדי לפתור את כל הקשיים שיש לנו בתהליך הזה, אנחנו פיתחנו מודל שנקרא מודל השכבות לצורך דיגיטציה ועיר חכמה. המודל הזה הוא מודל שכולל 8 שכבות, ולשמחתי הוא גם מיושם היום בהרבה מאוד רשויות מקומיות. והמודל הזה מדבר היום על נושא של תשתיות התקשוב שנדרשות כדי לתת פתרון מלא לרשויות. הוא מדבר על נושא של תשתיות אפליקטיביות, אותן תשתיות שמאפשרות לרשויות לתת שירותים כתשתית להרבה מאוד מערכות אחרות. הוא כולל בתוכו את שכבת מערכות המידע הרשותיות, את מערכות העיר החכמה, את תהליכי העבודה, את הבטחת המידע והגנת הפרטיות, שזה אחד מהנושאים ששוכחים אותו הכי הרבה. כי בעצם, כאשר התחלנו לחבר את כל העובדים מהבית, בעצם יצרנו מצב שהרשת הארגונית, אותה רשת שהיו מתחברים אליה אך ורק מתוך הרשויות המוניציפליות, בעצם נפתחת לנו גם מתוך האינטרנט, ואנחנו צריכים לטפל גם בנושא הזה. וכל המודל הזה, שכמו שאמרתי, מומש כבר בהצלחה במספר רשויות בארץ, בעצם מטרתו היא אחת. מטרתו היא לייצר דיגיטציה ברשויות המקומיות, מטרתו היא להפוך את העיר להיות יותר חכמה, אבל אם נסתכל על זה מנקודת ראות התושב, בעצם מה שאנחנו מצפים מהתושב, זה, מה שהמודל הזה עושה לתושב, זה שיפור איכות חיי התושבים, התייעלות תפעולית וחיסכון בעלויות הרשות, ומיתוג העיר כעיר חכמה. אז אם אנחנו נסכם, על הרשויות להיערך לתקופת קורונה שתימשך חודשים, זה לא משהו שהולך לחלוף, אנחנו צריכים ללמוד לחיות לצד הקורונה, והתקופה הזאת יכולה להימשך לא רק חודשים ארוכים, אלא יכולה להימשך גם שנים. יש מחקרים היום שמדברים על קורונה עד שנת 2025, אז אנחנו צריכים ללמוד לחיות לצידה. אנחנו צריכים לדאוג שהרשויות, על הרשויות לדאוג להזדרז, להיכנס לתוך עולם הדיגיטציה של התהליכים, עם כל השירות לתושב, עם כל התהליכים הפנימיים בתוך הרשות שמשרתים את התושב. אנחנו צריכים להשתמש בכל הטכנולוגיה שעומדת לרשותנו כדי לאפשר לרשויות לעשות את הדברים האלה. והדבר האחרון והחשוב ביותר, הנושא של סייבר סקיוריטי ותקנות הגנת הפרטיות. ברגע שפתחנו את הרשתות המוניציפליות, שפתחנו אותן אל האינטרנט, אנחנו מאפשרים לאנשים לעשות הרבה מאוד דברים, גם מהבית וגם ממקומות אחרים, ועל זה כבר היו מקרים במהלך החודשים האחרונים, הרבה מאוד מקרים בנושא של סייבר סקיוריטי. אז תודה רבה לכם. מי שמעוניין לשמוע על המודל יותר, מוזמן לפנות כמובן. תודה רבה.